ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה ונתבקשתי לדבר על השמיטה כפי שהיא מופיעה במרחב הציבורי. ולמה אני מתכוון? שמענו פה את הרב יוסף צבי רימון שליטה שדיבר על השמיטה במטבח בפן הצרכני, והרב אהרון נתן את בתמצית את הנושא של היתר המכירה והתוספתא של אוצר בית דין, תוספתא המפורסמת, שאגב מה שהרמב״ם לא מונה אותה לא מפני שהרמב״ם לא סובר אותה להלכה, אלא מפני שזה תיקון, זה סידור חברתי בעצם, זה סידור איך להביא לציבור פירות שקדושים בקדושת שביעית, זה לא מצד שהרמב״ם חולק על זה. אבל אני רוצה לגעת בפן נוסף, הפן הנוסף זה באמת איך בא לידי ביטוי השמיטה היום תשע"ה במרחב הציבורי הישראלי. ואני אפתח באיזושהי דוגמה קטנה, סיפור שהיה לי לפני שנת השמיטה. הזמינו אותי לדבר באחד הקיבוצים, מה שנקרא היום עוטף עזה, עוד לפני צוק איתן. משק, קיבוץ, שאנשים שם הם רק כיפת שמיים לראשם, אף אחד שם לא שומר מצוות, והחליטו שבאמצע יום עבודה מפסיקים את העבודה וכל אנשי העמל והחקלאים מתאספים ולומדים שמיטה. אני מגיע לשם, האזור מוכר לי, אנחנו מגוש קטיף, לא אומר את שמו של הקיבוץ, אבל קיבוץ שהוא מהמפה השמאלית ביותר של מדינת ישראל. אני נכנס לשם ושואל את עצמי ככה לפני שאני נכנס לדבר איתם, מה בעצם מביא אותם, מה מעניין קיבוץ כזה, מה להם ולשמיטה. אני נכנס, מגיעים שם כל החבר'ה, יורדים מהטרקטורים, מחבים את הטרקטורים, יורדים מהטנדרים, מתאספים, מתיישבים. מה אומר לכם, לא היה שם אף אחד שניח תפילין רבינו תם באותו בוקר, בטוח. אני מתחיל לדבר איתם על דבר מאוד פשוט. אנחנו לא מדברים, אמרתי להם, לא על הפן החברתי ולא על הפן הירוק ולא על הפן הסביבתי. אם על זה חשבתם שאני אדבר אתכם, טעיתם. אנחנו מדברים על דבר אחד בלבד. ושבתה הארץ שבת להשם. אז הייתה בהתחלה קצת אדמה. רבותיי, ישבנו לפחות שעה וחצי ושעתיים. החבר'ה לא רק שהתעניינו, בסופו של המפגש אני הצעתי להם רעיון ואמרתי להם, תראו, כיוון שאני רואה שאתם מתייחסים לכל נושא השמיטה ברצינות כל כך גדולה, יש לי בקשה. נכון שבענפי המשק שלכם שעוסקים בייצוא, אבוקדו, הדרים, אין לנו עדיין פתרון יותר טוב מאשר היתר מכירה, והרבנות הראשית לדורותיה שמחה ידיה על היתר המכירה המיוסד על אדני קודש. ונכון שאנחנו מחפשים פתרונות שהם גם בלי היתר המכירה איפה שאנחנו יכולים, בוודאי עם קדושת שביעית, אבל ודאי שהפתרון של היתר המכירה במקרה שלכם הוא טוב מאוד ואתם צריכים לנהוג אותו. אבל מעבר לזה יש לי גם בקשה. מה הבקשה? הבקשה שלי שבכל אחד מענפי המשק אתם עושים פינת שמיטה. מה זה פינת שמיטה? באבוקדו ובאדרים ובגדש ובכל אחד מהענפים אתם בוחרים לכם, אני לא רוצה להגיד לכם כמה, דונם, שני דונם, שני עצים, לא יודע, אתם תחליטו לבד. בכל אחד מענפי המשק אתם בוחרים לכם פינה שהיא פינת שמיטה. שם לא עושים יותר מחירה, שם לא עושים שום דבר, שמים שלט גדול, שמיטה להשם. אני לא אגיד לכם איך החבר'ה התלהבו מהסיפור. ואני חוזר ומזכיר, מדובר בקיבוץ, אין שם חופשי קיבוץ. ושאל אותי מורנו ורבינו הרב אדרי שליטה, דיברתי איתו הרבה בנושא שמיטה, והוא שאל אותי פעם לאחרונה, איך אני מסביר את העניין הזה שאנשים ממגזרים שהם באמת לצערנו רחוקים עדיין מיהדות, לא שומרי שבת, איך קורה שהם באים ורוצים לשמור שמיטה כל אחד בפומדר גדילי? אמרתי לרב אדר השליטה את ההסבר הרב יתן, לא אני. אני אבל יודע להגיד דבר אחד, יש משהו בקדושת ארץ ישראל שמחבר את כל העם. עובדה, אני בפגישותיי ובהרצאות שנתתי בשנה האחרונה, אני מעריך שהמשתתפים היו לפחות 60-70% אנשים שבכלל אינם מה שנקרא דתיים, והם באים מרצונם, אף אחד לא הכריח אותם. עשינו יום אחד כינוס יחד עם יזם אותו נחמיה רפל, עשינו כינוס בגן שמואל. שאלתי דרך אגב בכנס אם מישהו יודע מי זה השמואל הזה. אתה רואה שמישהו יודע? הרב שמואל מוליבר, קיבוץ של השומר הצעיר על שמו של הרב שמואל מוליבר. לא יודע אם מישהו שם ידע בכלל. ישבו רבותיי באולם 700 איש, 700 איש התאספו מכל רחבי הארץ עם מסעות באוטובוסים, באו ללמוד יום שמיטה. ואני שואל את עצמי בכל הכנסים הללו, אני לא יודע מה בדיוק האינטרס של כל אחד, אם יש לו אינטרס כלכלי או עובדה שאנשים באים ולומדים שמיטה, ולא רק שלומדים שמיטה, קשה לתפוס כמה אנשים, אני אישית מכיר, שבחצי שנה הקרובה, ואני לא מדבר על ציבור דתי, כמה אנשים קיבלו על עצמם לשמור שמיטה כהלכתה. יש יהודי בדרום, יש לו איזה פרויקט חקלאי תיירותי גדול, יהודי אינטליגנט, שבא אליי אחרי אחת ההרצאות, אומר, תשמע, אני החלטתי לשמור שמיטה. מה לך, מה אתה... עזוב, אני רוצה לשמור שמיטה. אמרתי, תשמע, קח את הכתיב שביעי, תלמד אותו. חשבתי, מה, איך ילמד אותו? זה... אחרי 10 ימים, בחור אינטליגנט מאוד, הוא מרים לי טלפון, גמרתי את הספר. יש לי שאלה לעמוד 242, סעיף ד', מה התכוונתי? בן אדם למד ברצינות. אמרתי, שמע, אמרתי, אם ככה, אני בא אליך. באתי אליו לשטח, לא תאמינו, הבן אדם עם פרויקט תיירותי גדול, חקלאי, בנה את כל המשק עם שמירה שמיטה וללא יותר מחירה, והוא מביא לשם קבוצות, והוא מביא לשם תגלית, והוא מביא לשם עשרות אלפי צעירים, כולל מחוץ על הארץ, ומסביר להם שמיטה. אני הייתי בהלם, הבאתי כבר לשם כמה וכמה אנשים, הייתי השבוע בתוכנית רדיו, ברדיו במורשת, העליתי אותו לשידור, אמרתי, בואו תספר אתה לציבור, שישמעו. אדם שהוא בא מראש אחר, מכיוון אחר, ואני כל הזמן שואל את עצמי, מה קורה פה? מה באמת תופס את הציבור הרחב שהוא מתחבר, אבל בתנאי אחד? אם מתחילים לדבר על כל מיני מעטפות וסרטים שקושרים את הדברים, הפן החברתי והפן הזה והפן הזה, לא שאין את זה בשמיטה, יש את זה בשמיטה, ויש שמיטת כספים ויש הכל. אבל אם מדברים לעניין ששבתה הארץ שבת להשם, רבותיי, הציבור הכללי מתחבר לדברים בצורה מדהימה. ואני רוצה לפרוס פה לפניכם תחום נוסף שאני כבר מלווה אותו שמיטה רביעית, הוא תחום של הגינון בשנת השמיטה. זכינו שהשנה הגינון הציבורי במדינת ישראל פועל ללא יותר מחירה, ושוב, אנחנו לא מזלזלים חס ושלום יותר המחירה, יסודו על אדני קודש, רבנות ישראל הולכת איתו, כל הרבנויות ללא יוצא מן הכלל. אבל עשינו מהלך שבו בתחום הגינון הציבורי והפרטי לא עושים יותר מחירה. אנחנו איננו נשואות לקראת שמיטה דאורייתא, בשמיטה דאורייתא אין יותר מחירה. תחום הגינון בכלל בישראל בעשרות השנים האחרונות, 20-30 שנה האחרונות, הוא בקפיצת מדרגה עצומה. ואנחנו החלטנו שהגיע הזמן לשדרג את כל הסיפור הזה ולהראות לציבור הרחב בישראל שאפשר לשמור שמיטה כהלכתה בתחום הגינון הציבורי גם ללא הזדקקות ליתר המחירה בכמה תנאים. א', צריך לשכנע את הציבור. אתה יושב מול ראש עיר שגם הוא רק כיפת שמיים לראשו. ספר אפילו קוריוז, עוד בשמיטה הקודמת נכנסתי לאחד מראשי הערים הגדולות בישראל ואני מתחיל להסביר לשמיטה. המנהלה אומר, וואלה, אני לא יודע מה אתה רוצה בחיים שלי, אני פעם ראשונה שומע, מה, אתה באמת רוצה שאני לא אעשה גינון כל השמיטה? מה התנפלת? מאיפה באת? דיברנו מה שדיברנו באותו כיוון של שבת להשם. היהודי קרא למנהלי המחלקות, אמר להם, תשמעו, אני לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלי, אבל החלטת ראש עיר עכשיו, שומרים פה שמיטה בעיר, עיר גדולה מאוד בישראל. שמרו שמיטה. הציבור מתחבר לדברים האלה. פתח תקווה למשל, בשמיטה הקודמת, שמרה שמיטה כהלכתה, וכששאלתי שם את מלאל המחלקה, יהודי שומר מצוות, אמרתי לו, ישראל, תסביר לי איך התנהלת מול הציבור. ראש העיר שלך לא שומר מצוות, אבל מה עשית עם הציבור? מה עשית עם כל התלונות שהציבור שאל, למה לא שותלים פטוניות? זה עוד היה לפני בחירות. למה לא שותלים פרחים? למה לא עושים זה? למה לא... מה הסברת לציבור? אומר לי, בוא תקשיב, אני אגיד לך את התשובה, אתה לא תאמין לי, אבל אני אגיד לך. התשובה היא שלא הגיע לי במהלך שנת השמיטה אפילו תלונה אחת. איך זה קרה? לא יודע להגיד לך. כל שנת השמיטה לא הגיעה תלונה אחת מאדם אחד מכל העיר. פתח תקווה זה לא עיר קטנה. אני דאגתי לעשות סרט קטן על עיריית פתח תקווה שהתארגנה לשנת שמיטה הקודמת, ועם הסרט הזה באתי מצויד לראשי ערים נוספות היום, משמין לפני השמיטה הנוכחית. ואמרתי, כל ראש עיר שיבוא ויגיד לי, תשמע, זה מסובך, מה עושים? מה נגיד לתושבים? עוד השרון זה לא בני ברק, וכפר סבא זה לא בני ברק. ישבתי לאחרונה עם ראש העיר בכפר סבא, מתחילה ניבל, אחר כך אמר, אתה יודע מה, אם זה ככה, קיבלתי, שומרי. רבותיי, השורה התחתונה, זכינו זה לא עלייה, זה קפיצת מדרגה. זכינו ברוך השם היום בארץ ישראל שבתחום הגינון הציבורי נשמרת שמיטה כהלכתה מבלי להזדקק ליתר המחירה באופן מוחלט כמעט בכל ערי ישראל. היו מקרים שראש המחלקת הגינון, ואני מדבר על ערים גדולות מאוד בישראל, אמרו לי, תשמע, תעשה לי טובה, אל תערב את ראש העיר, איתו זה לא ילך, תן לי, אני מסדר את הדברים. וסידר. עוד פעם, יהודי לא שומר מצוות, אמר, הבנתי, תן לי, לא לשתות. יש פה סייעתא דשמיא בלתי רגילה. אני אומר, אם מישהו היה אומר לי, לפני שתי שמיטות, שלוש שמיטות, שרוב מוחלט של ערי ישראל בתשע"א תשמור לשמיטה כהלכתה מבלי לפחד מה יגידו ומבלי לעשות כל מיני דברים מסביב, ישמרו כפשוט השמיטה כהלכתה, אני לא יודע אם הייתי מאמין לדבר הזה. ואנחנו זוכים השנה תשע"א שהדבר הולך, מה אני אגיד לכם, חלק לחלוטין. אין תלונות, העסק עובד. מה עשינו כדי שזה יקרה? אני אעבור אתכם קצת על כמה דברים. כמה זמן יש לי? לא לגלוש. אני אעבור אתכם על כמה דברים קטנים, כי הנושא הוא באמת מורכב ומסובך. אני לא הולך להיכנס פה, בוודאי לא לדברים מקצועיים ולא לשום דבר. קצת שנבין עד כמה שזה מורכב ועד כמה שזה דורש באמת. אגב, זה לא רק עיריות, זה מועצות אזוריות ומועצות מקומיות וכביש 6 ורכבת ישראל וכמעט כל הגופים הגדולים היום בישראל נערכו לשמיטה, עד כדי כך סוללים עכשיו, בונים את רכבת העמק. יש שם איזה פרויקט שצריך בגללו לעקור איזה 200 עצי אלון מבוגרים, והחוק בישראל קובע שאסור לעקור עץ אלא אם כן שותלים אותו במקום אחר. באו אליי משרד החקלאות, אמרו אותו, מה עושים עכשיו? נעצור את הפרויקט של הרכבת? שמיטה קודמת הצענו פתרון במקרים קיצוניים, לעקור את העץ, לשים אותו בגוש, לשים אותו בתוך חממה שתחשב כבית, ואחרי השמיטה לשתול אותו. אמרו לי, תשמע, זה לא מעשי, יש שם עצים שהעקירה שלהם זה 500,000 שקל, עקירה לא ילך. בסייעתא דשמיא זכינו למצוא לזה גם פתרון טוב, הלכתי, מבלי להזדקק ליתר המחירה, אני לא אפרט אותו פה. הפתרון הזה נכנס לתקנות של הקבלנים בישראל, זאת אומרת, קבלן שהיום נכנס לעבודות פיתוח, הוא מחויב לתקנה הזאת, בלי זה לא יקבל אישור עבודה. וזה עובד, ברוך השם, אנחנו כבר בט"ו בשבט, לא קיבלתי תלונה אחת מאף קבלן עדיין. הכל עובד למישרים והכל נערך, וגם פה זכינו לעשות את הכל מבלי להזדקק ליתר המחירה, ברוך השם. אני רוצה עכשיו לעבור בכמה תמונות בקצרה, שנבין את המורכבות של הנושא ואיך נערכים אליו באמת, ומהו סל הפתרונות שבאמת הצענו לרשויות, לראשי ערים וכולי, כדי באמת שארץ ישראל תמשיך להיות גם השמיטה ירוקה ופורחת, והכל על פי הלכות שמיטה, מבלי לוותר על שום דקדוק הלכתי שהוא. אני אבוא ממש בקצרה באמת על כמה נקודות. איך מכינים את הגינה? קודם כל מטפלים בשישית והכל, לא אכנס פה כמובן לפירוט. כל מה שאנחנו מדברים דרש מכל הרשויות להיערכות אדירה ומתן פתרונות. מה עושים למשל, אני מביא את זה רק בתור דוגמאות, מה עושים למשל עם הסבייה בגינון הציבורי במהלך שנת השמיטה? נתנו לזה דירוג של 6 דרגות לפי סדר החומרה ההלכתית, ואנחנו מדברים עוד פעם ללא יותר מחירה. מה עושים כדי למצוא פתרון לכל הדברים הללו? וברוך השם מצאנו פתרונות, לא אכנס לזה. דישון, רבותיי, הרשויות נערכו ונתנו דשנים לפני שנת השמיטה בכל השטחים שנצרכו. אין דישון היום בשנת השמיטה, כי זה מלאכה שהיא בוודאי לעברויי ב-99% מהמקרים, ולכן אנחנו לא מתירים אותה בשום מקרה. נערכו הרשויות בצורה יוצאת מן הכלל, השקיעו הרבה מאוד כסף, השתמשו בדשנים שמתפרקים במקום במהלך 3-4 שבועות, דשנים שמתפרקים במשך שנה שלמה. הדברים הללו קיימים על המדף, הצגנו אותם כחלופה היחידה האפשרית. עיריות השקיעו בזה הרבה כספים, נערכו, ביצעו, ובמהלך כל שנת השמיטה לא הזדקקו בכלל לביצוע של דישול שהוא, כמו שאמרנו, עברויי. שתילה, מה עושים כדי שהעיר תפרח? מצאנו מגוון של פתרונות, אני לא אכנס פה לפתרונות איך עשינו, אבל הרעיון הוא לשתול צמחים שהם רב שנתיים או דו שנתיים ונותנים שפע של פריחה. אני בקשר עם בית הנשיא, היינו אצלם בסיור אחרי שרובי ריבלין נכנס לתפקיד, הסתכל ביומן, ראה אותו שמיטה, הזיקו אותנו, נתנו להם לא מעט שיעורי בית להכין. אגב, פה קוריוז קטן, התפרסמה בעיתונות החרדית לפני 3 חודשים סנסציה שבספר התורה, יש שם בית כנסת בבית הנשיא, מי שמכיר, בחצר, בית כנסת יפה, קטן אבל יפה, ויש שם ספר תורה קטן כזה יפה, פתחו אותו בערב לפני שנת השמיטה, ואיפה היה? בדיוק בפרשת שמיטה, פרשת באר, מויפס. אני צחקתי מפני שאני ורב יהודה עמיחי היינו שם ביחד ופשוט גללנו את הספר למקום. אז רבותיי, אנחנו לא עושים מויפסים, זה פשוט אנחנו עושים את זה. בכל אופן, למשל, התקשרו לפני 1.5 שבועות. זה הנס, זה הנס. אגב, יש שם מניין יומי עכשיו, מניין יומי. רבותיי, בית הנשיא גינה מאוד ייצוגית, הרצאה שלמה קיבלנו, זה חייב להיות הכל בדיוק לפי וזה. אמרנו לחבר'ה תירגעו, נמצא פתרונות, וגם אם יהיו כמה דברים שיהיה בעיות, נתגבר בעזרת השם. לא עלה על דעתי לעשות יותר מחירה בגינת הנשיא, אמרנו מראש, רבותיי, אנחנו באים על דעת כן, שמוצאים פתרונות בלי יותר מחירה פה. להפך, אתם תהיו הדוגמה, רובי מאוד נפסות. בקיצור, מתקשרים אליי לפני שבוע וחצי, תשמע אחרי גל הקור והשלג והזה, מה עושים? יש צמחים שצרבו, קיבלו פתרונות, נחה דעתם, אמרתי להם חבר'ה, תקראו לי בעוד חודש וחצי, נמשיך למצוא פתרונות, כולנו רגועים, כולנו שמחים, והכל בסדר, והכל בא למקומו בשלום. ברוך השם, אין עצבנות וכולם רגועים וכולם יודעים שגם אם יש פה ושם דבר שהוא לא 1000% מבריק ולא 1000% פורח, משלמים מחיר קטן על שמיטה, לא קורה שום אסון, זה בסדר גמור, גם בבית הנשיא הבינו את הנושא. מבחינת זרעים ופרחים מילאו את הארץ ברוך השם בשפע של שתילים ופרחים על פי כל הכללים ההלכתיים שנתנו הנחיות, והעסק הזה עובד טוב. גם עכשיו העיריות נראות בסדר, וגם בקיץ תראינה בעזרת השם בסדר גמור, כך שנחה דעתם של כולם. אני מקצר, למשל אחד הפתרונות להטמין גיאופיטים. גיאופיטים זה פקעות ובצלים, נוריות, קלניות, נרקיסים וכו' וכו', צבעונים. יש שתי חלופות הצענו להם. חלופה אחת שאתם תומלים אותם בקרקע ומשקים אותם לפני שנת השמיטה. ברגע שהצמח בצבץ לפני שנת השמיטה, מותר להמשיך לגדל אותו אחר כך, שום בעיה. כמובן שאין בזה גם קדושת שבית, אנחנו מדברים פרחים שלא לריח, אין שום בעיה, אפשר להמשיך. חלופה שנייה, אגב החזון איש פה מקל מבחינתו, ברגע שהתחיל השרשה קלה הוא מקל, אנחנו הרבה יותר מחמירים ברוב הדברים מהחזון איש בעניין הזה. חלופה שנייה, לטמון פקעות ובצלים באדמה ולא להשקוט אותם, יישארו רדומים בקרקע בכל הגינון הציבורי. כאשר יגיעו הגשמים, וברוך השם זכינו לגשמים בשפע, הצמחים הללו יתחילו לצמוח וללבלב והארץ תפרח. וזה מה שקורה בדיוק בימים האלה ברוך השם, גם בטבע עם שפע גשמים, תודה לאל, שנה מדהימה. אגב, הערת אגב קטנה, אנחנו באוצר הארץ הוצאנו עכשיו לאחרונה את הגזר שקדוש בקדושת שבית, מ-16 דונם מוצאנו 140 טון. אמר לי המגדל שמה, זה ממש על הגדר של עזה באלומים, אמר לי, תשמע, אני לא מכיר דבר כזה, לא יודע מאיפה זה בא הכמות הזאת. אמרתי, תראה עוד כמה נשאר, גם אותו נאסוף. לא מכיר דבר כזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אבל מה לעשות, מילאנו גונדולה אחרי גונדולה, זה המחלים הענקיים האלה וזה. עכשיו שאנחנו מדברים פה, ברגע זה עובדים קומביינים, מוציאים לנו את ה... עשינו 200 דונם תפוחי אדמה של אוצר הארץ בשווי דרום. בדקתי כבר את היבולים, אנחנו מיום ראשון התחלנו להוציא, פשוט מדהים, שפע אדיר. אומר לי, תשמע, לא יודע מאיפה זה בא, המגדל אומר, לא יודע, מה עשיתם פה משהו? מה? אומר, תשמע, לא השקטתי. הוא אני אגיד לך את האמת, לא עשיתי כלום, שתלתי ולא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, לא יודע, וזה גודל וגודל וגשמים באים בדיוק בזמן והכל זה. אומר לי, לא יודע, לא עשיתי שום דבר. ביבול, תודה לאל, בעזרת השם יהיה שפע של תפוחי אדמה קדושים וקדושת שבית לכל החודשים הבאים. אנחנו מכניסים עכשיו ליישום ממש ברגעים אלה סדר גודל של בין 700 ל-800 טון תפוחי אדמה קדושים וקדושת שבית בצורה הנפלאה ביותר. כשהמגדל אומר לי, מוטי, תשמע, אני לא יודע איך זה קורה, אני מגדל תפוחי אדמה שנים, אני עובד ומשקיע וזה, ופה שתלתי את זה לפני השמיטה, עשיתי מה שאמרתם לפני, מאז אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא נוגע בשטח. לא נוגע בשטח. עובדה. עצי פרי, אנחנו לא ניגש לזה כרגע, אנחנו כבר בשמיטה עצמה, אבל הייתה לפני שנת השמיטה, וזה דבר מדהים, פנינו לרשויות, עשינו כנסים גדולים, גם לקבלני גינון, גם לעיריות, להכל. הסברנו להם איך צריך להיערך לפני השמיטה. מה שותלים, עד מתי, עצים, שיחים, כל דבר. הייתה העלות אדירה, ובאמת עיריות פעלו לפי זה, הצענו להם יותר מזה. אמרנו ליראות, תשמעו, לכם יש תקציב לשנה השישית והשביעית והשמינית, בואו יש לנו הצעה. אתם לוקחים מתוך התקציב הזה של שישית שביעית את כל מה שקשור לשתילות ונטיעות, מעבירים מהשביעית לשישית את כל התקציב שתוכנן להיות בשביעית לשתול, מהשישית מעבירים לשביעית את כל התקציבים שנועדו לכל מה שנקרא הפן הדומם בגן, ספסלים, מתקנים וכו' וכו' וכו'. והתושב בסוף מקבל בעצם את כל מה שהיה מקבל, רק בסדר, קצת שונה, זה הכל. עיריות עשו ונערכו, רבותיי, אנשים בעיריות עבדו, היו עיריות שעבדו 24 שעות ביממה עם פרויקטורים, בשביל לגמור את הפרויקטים לפני שנת השמיטה, ואיננו ראינו. ואנשים עבדו וגמרו את הפרויקטים. לא ניכנס לכל מה ש... ככה זה מתאים לטו בשבט, נעשו פה עבודות רבות מאוד בעיריות, בכל הכיוונים, אני לא רוצה להאריך בזה, אני רוצה רק באמת, בשביל לא להאריך יותר מדי, מילה אחת, קצרה, על הנושא של מצעים מנותקים, כי זה ככה כל הזמן מרחף בחלל. מה המשמעות של גידול במצעים מנותקים? רבותיי, יש לזה מספר כללים פשוטים וברורים, כי מגיעות המון שאלות, כל יום. גידול במצעים מנותקים אומר דבר כזה, לא ניכנס כרגע למבוסס על הראש, מבוסס על שני דברים. א', שהצמח מנותק לגמרי מן הקרקע, יש יריעת פלסטיק או חומר אחר שמחוצץ בין הצמח ונוף הצמח, לא רק השורש אלא גם תחת הנוף, חוצץ בין הצמח לקרקע, ושהצמח גדל בתוך מבנה. בעניין הזה חממה נחשבת לבית, לא ניכנס כרגע למה. אגב, בשמיטה הקודמת הרב אליושיב פסק כולה מאוד גדולה בעניין. אנחנו נקטנו לפני שתי שמיטות ושלוש שמיטות שרק גג שהוא פלסטיק אטום לגשם, רק הוא נחשב לבית לעניין שביעית, ואם יש חורים בגג אין לו דין של בית לעניין שביעית. והרב אליושיב זכר צדיק לברכה פסק בשמיטה הקודמת שגם גג שרובו חומר, מי שכבר יעשה לו את החיבור לסוכה, שגם גג שרובו חומר נחשב כבית. בעצם על מה הוא התבסס? הוא התבסס בעצם על החזון איש, כפי שהוא ראה למעשה פרופסור מאיר שוורץ שגר פה ברובע, וכך הוא ראה לו, הביא לי גם את התמונות, שזה נחשב לבית. אנחנו לא הולכים על כל הקולות של החזון איש, אנחנו מחמירים הרבה יותר, ואנחנו נוקטים, כמו הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שגודל העציץ הוא עד 60 ליטר, זאת אומרת כלי המיטלטל על ידי אדם, וניתוק מוחלט בין הצמח ונופו מהקרקע לגמרי, וכיסוי, פה אפשר ללכת על, באמת על הקולה שהרב אליושי פסק, רשת, זה משנה מאוד מבחינה חקלאית, מבחינת סילוק עוטפי חום, לא ניכנס, וזה נחשב כבית. מה מרוויחים בשיטה הזו? הרווח בשיטה הזו שניתן לגדל בשמיטה ירקות טריים, בניגוד לעצים ובניגוד לתפוחי אדמה, שלא ניתנים ביישום. למשל, ירקות עלים ללא חרקים. בשיטה הזו ניתן לגדל, ואז אין בהם קדושת שביעית. צריך לזכור את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מרוויחים מבחינת קדושת שביעית כלום, כי אין בהם קדושת שביעית. אנחנו מרוויחים שאפשר לספק לציבור, למשל, ירקות עלים ללא חרקים, שגדלו בתוך בית בעציץ שהוא מנותק מהקרקע. זה מילה אחת על הנושא הזה. אבל בשטח הפתוח הדברים שונים, כמובן כולנו יודעים את המלאכות שאסורות, ובהקשר הזה למשל, יש בארץ 38 חוות חקלאיות לימודיות, מתוכם ארבע שייכים למנוהלים על ידי בני דודים, 34 מנוהלים על ידי יהודים. רבותיי, החוות החקלאיות במדינת ישראל הלימודיות קיבלו על עצמה לשמור שמיטה כהלכתה, דבר שלא יפה. ליווינו את החווה פה בגן הבוטני, מה שהרב יוסף צבי רימון אמר, שם זה חלק ייצוגי, אבל יש את כל החווה עצמה, רמת בית שמש, איפה שאתם רוצים, בכל הארץ. זאת אומרת, גם החוות הלימודיות נכנסו לשמירת שמיטה כהלכתה, עם עשרות רבות של שאלות, ואיך לעשות, ואיך להביא את הילדים, ומה לעשות, וכולם, ברוך השם, זכינו, ונערכו לשמירת שמיטה כהלכתה. בהתחלה הם היו מבוהלים, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. אבל אחרי שנמצאו, ברוך השם, בסייעת הדשמיא, פתרונות מקצועיים והלכתיים, חוות חקלאיות בישראל היום שומרות שמיטה כהלכתה בלי יותר מחירה. בלי יותר מחירה. המלאכות שמותרות לנו, אז השקיה היא כמובן תהיה מלאכה מותרת, אבל למשל זמירה היא מלאכה שבבסיסה היא אסורה, היא מלאכה דאורייתא, כמה מלאכה לא תזמור. אגב, יש לנו בעיה, הבעיה הקשה ביותר היום בשמיטה זה הזמירה בקרמים. מה עושים עם קרמים שמקובל לזמור אותם מבחינה מקצועית כל שנה מחדש? מה עושים? הייתי עכשיו בקרב בהר ברכה, קרב עומד לפני סבירה, לא יודעים מה לעשות. ישבנו בבית הדין עם רב יעקב אריאל, הרב דוב ליאור, עם הגרזן, עם כולם, לשבור את הראש, מה עושים? ברוך השם מצאנו גם לזה פתרון. מה עושים עם זמירות במצב כזה, בגן הנוי, הציבורי או הפרטי? זה אגב צולם, משום זה, נבד קלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. שם צילמנו את זה. שימו לב, גיזום של צמח בעל צורה כזו, קוביה יפה מרובעת, או גיזום של גדר חיה מלאה, מותר. מותר לכתחיל אפילו עדי ישראל. אין לך הוקמי גדול מזה, מפני שאתה רוצה לשמר צורה קבועה. וכשאתה רוצה לשמר צורה קבועה, והמטרה שלך לא לגרום פה לצימוח, אלא עד רבה, לשמר ולהחזיר את הצמח למצבו הקודם, למרות שיש אנשים, הענפים שקצת גדלו, המלאכה הזו תהיה מותרת גם על ידי ישראל. וכשראשי הערים ראו פתאום שגן הנוי בעצם ימשיך להיראות ככה גם בשמיטה, נרגעו. אביא דוגמה נוספת, כיסוח דשא. אגב, גם צולם מלבד קלים, תיבנה ותיכונן. כיסוח דשא, דוגמה קלאסית. עד לפני 4-5 שמיטות היה מקובל בין הפוסקים משנת השמיטה לרווח את הכיסוח של הדשא. זאת אומרת, אם אתה רגיל לכסח את הדשא הביתי, אגב, ההלכות לא שונות בין גינה ציבורית לגינה ביתית, אם אתה רגיל לכסח את הדשא שלך, או עירייה שרגילה שהקבלן שמחזיק את המתשעות מכסח אחת ל-X ימים, בשמיטה אנחנו נכסח לא כל 10 ימים לדוגמה, נכסח פעם ב-3 שבועות, כדי למעט במלאכות. למדנו את הנושא הזה מבחינה מקצועית והלכתית, והגענו למסקנה הפוכה, ואני אסביר גם למה. וזה דוגמה יוצאת מן הכלל, איך על ידי הבנה וירידה לפרטי פרטים אתה יכול לקבל הכרעות הלכתיות נכונות. כאשר אנחנו מקסרים את הדשא שהוא נמצא במצב כזה, כמו ידידי פה דודי שמקסח, אז בעצם מה שהמקסחת עושה, היא חותכת עלים של הדשא ולא גורמת לשום פעולת עצמך. מלשוננו, הוקמי גמור. לעומת זה, כאשר אנחנו מאחרים בכיסוח, הדשא עולה בגובה, ואני לא הולך פה לפרט את הנושא, ואנחנו באים ומכסחים את הדשא, אבל הוא לא בגובה כזה, אלא הרבה יותר גבוה, כי איחרנו בכיסוח, במכוון. אנחנו מקרקפים את הדשא, הדשא שנותר נהיה צהוב וחום, כי הוא לא היה חשוף לשמש, ובעצם כל פעולה שאני אעשה עכשיו בדשא הזה, היא פעולה גמורה של אברויה. אפילו השקיה שהיא מלאכה קלה, כמו שהרמב״ם מונה שלא תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבא, ולכן מותר ודאי להשקות כדי לקיים את הצמח. אבל אם אני איחרתי בכיסוח והדשא שלי עכשיו צהוב, גם ההשקיה שאני עכשיו הולך ופותח את הממטרות, מטרתן היא אחת, להחזיר את המצב למצב הזה, ועדי שלא נמצא במצב הזה. זאת אומרת שאפילו מלאכת השקיעה שהיא מלאכה וקמי קלה ביותר, הפכתי אותה במו ידיי למלאכת עברוי גמורה, תולדת זורע. כשנכנסנו לעומק של הדברים, הרציתי את הדברים לפני הפוסקים, ובאמת בכל ספרי הפסיקה האחרונים כתוב לקסח את הדשא בשמיטה בזמן. ואני מוסיף ואומר, רבותיי, אם בכל שנה יש לנו כל מיני תירוצים, המקסחת התקלקלה, לקחו לי, שתו לי, כל הסיפורים, בשנת השמיטה אם לא תקסח את הדשא בזמן, ואני לצערי מקבל יותר מדי שאלות כאלה, המקסחת התקלקלה, מה לעשות, איך לה... רבותיי, בשנת השמיטה לא מחפשים תירוצים, עושים את הדברים כמו שצריך על פי ההלכה. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שהדשא יהיה לפני הכיסוח ירוק, יפה, מסודר, מלא. לא מדבר על מדשאה חלקית. ירוק, יפה, מסודר, ואז אתה יכול לקחת את המקסחת, לעבור על הדשא, זה לא משנה אם זה גן ציבורי או פרטי, ואתה עושה מלאכת וקמי גמורה. אחרת בכיסוח, אתה נכנס לשאלות קשות מאוד של עברויי דאורייתא. אגב, כשכל ראשי הרשויות הבינו שהדשא יכול להיראות בעירייה כך, כולם נרגעו. בסדר, אז אם יש לי דשא ירוק והשיחים נשארים ירוקים ויש לי גם פרחים רב שנתיים, אז מה הרע לשמור שמיטה? לשמור. אני רוצה להפסיק פה לנושאים ארוכים, ואני רוצה רק לסכם את דבר אחד. כמו שאמרתי בהתחלה, לי אין הסבר, אין לי הסבר, אבל דבר אחד אני רואה בעיניים, שבכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, הציבור הכללי במדינת ישראל מתחבר לשמיטה בתנאי אחד, שמדברים איתו ושבתה הארץ שבת להשם. לא סיפורים מסביב, לא חברתי, ולא חברתי תעשה גם השנה השישית וגם השנה השמינית. כשמדברים אל הציבור ושבתה הארץ שבת להשם ומסבירים לו את מצוות השמיטה כמצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה ומה המשמעות שלה, אפשר לדבר איך עושים אותה. אם לא באים לציבור ומדברים על שבת להשם, אז יש כל מיני הסברים ותיאוריות. אנחנו מדברים לציבור דבר אחד, איך אנחנו שומרים על קדושתה של הארץ מתוך קיום ודקדוק של מצוות התלויות בארץ. ולדברים האלה הציבור מתחבר והציבור צמא ומגיעות כל כך הרבה. אני מקבל לפעמים טלפונים, אני אומר לעצמי, הבן אדם הזה ישב בהרצאה אבל הוא בכלל לא דתי, מה הוא שואל אותי כאלה שאלות? בן אדם מגדל, אני שואל אותו, מה אתה מגדל? הוא אומר לי, אני מגדל איחורים של בטטו. אמרתי, סליחה, אתה... מה אני אגיד לו? אתה לא דתי, מה אתה שואל איך לעשות שמיטה? לא, לא הבנתי, תחתום יותר מחירה. הוא לא, 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 אני הבנתי, אני החלטתי שזה המצווה שלי. אבל תשמע, אתה יכול... לא רוצה קולות, לא רוצה קולות. אני הבנתי שזה מצווה חשובה, אני הבנתי ששבעים שנות גלות בבל כנגד שבעים שמיטין, תן לי להתחבר לסיפור הזה. אני רוצה לשמור שמיטה כהלכתה. רבותיי, יש ציבור רחב מאוד בישראל שהשקיע סכומי עתק כדי, ואני לא מדבר פה על ציבור דתי, זה ברור, כדי לשמור שמיטה כהלכתה. והציבור עושה את זה בשמחה, ואף אחד לא מכריח אותו. שימו לב, זה אפילו לא בתקשורת, זה הסימן הכי טוב. כשזה לא בתקשורת, סימן שהכל עובד נכון. זה עובד, עובד, ברוך השם. אין יום כמעט שלא מגיעות שאלות מכל הארץ. כל יום, בתייסר, מה שאתם רוצים. איך לשמור פה, זה מותר, זה אסור, זה זה. וכשמוצאים פתרונות, ובאים לאנשים באמת בגישה אחת, שבת להשם. רבותיי, זה שבת להשם, שום הסברים אחרים. עם ישראל ברוך השם מתחבר לעניין הזה. שיהיה לכולנו שמיטה טובה בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.